הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
ערב חג הסוכות לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק ה-11 מהלכות שמיטה ויובל. בפרק זה מדבר הרמב״ם על אחד הדינים המרכזיים ביובל, והוא דין שדה האחוזה. שבנוסף לדין היובל, ישנם עוד דינים המסתעפים בנוגע לשדה האחוזה. בתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על האיסור למכור את הארץ לצמיתות וההגבלות במחירתה, לאחר מכן על חישוב ערך השדה ועל הדברים הכלולים במחירה, על הגבלות בזמן גאולת השדה, הגבלות בדרך גאולת השדה, והרמב״ם מסיים בדיני המתנה והירושה. פותח הרמב״ם בהלכה א', ארץ ישראל המתחלקת לשבטים, שהתחלקה בין שבטי ישראל בשעת כניסתם לארץ בימי יהושע, אינה נמכרת לצמיתות, דיינו לחלוטין, לעולם, שנאמר בפרשת בהר בהקשר לדיני היובל, והארץ לא תימכר לצמיתות, ואם מחר לצמיתות. הרמב״ן מבאר שהכוונה היא כאשר אמר במפורש לקונה שהוא מוכר לו את שדהו לעולם, הרי שניהם, המוכר והקונה, עוברים בלא תעשה, שעברו על הלב של והארץ לא תימכר לצמיתות, ואין מעשה, אין מועילין, אלא למרות שיתנו במפורש שהשדה מכורה לעולם, תחזור השדה לבעליה ביובל, ככל השדות החוזרות לבעליהן ביובל, כמו שהתבאר בהמשך הפרק. ומבאר הנמוקי יוסף, שזהו מכיוון שכתוב, והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ. שארץ ישראל נשארה שייכת לקדוש ברוך הוא, והוא נתן לבני ישראל את הזכות להשתמש בה, ואף למכור אותה, אך היא נשארה שלו. ולפיכך אין לו זכות בארץ להתנות עליה שמוכר אותה לעולם, שהרי היא שייכת לקדוש ברוך הוא, והוא לא נתן את הארץ ליהודי לעניין זה. וכתב המשנה למלך שמכיוון שאין מעשיהם מועילים, הרי אין הם לוקים אף שעברו על לב דאורייטה, על פי הכלל שכתב הרמב״ם בהלכות בחורות, שבכל לב שלא הועילו מעשיו אין לוקים עליו. הלכה ב' והמוכר שדה הוא ל-60 שנה, שמחר למספר שנים קצוב שהוא מעבר לשנת היובל, וכך גם אם עומד 5 שנים לפני היובל ומחר ל-10 שנים, אינה יוצא ביובל אלא תחזור לבעליה רק לאחר שהסתיימו שנות המחירה. מפני שאין חוזר ביובל אלא דבר הנמכר סתם בלי קצבת שנים, שלולי היובל הוא היה נשאר אצל הלוקח לעולם, או דבר הנמכר בפירוש לצמיתות, אך לא דבר שהוא מראש מכור ללוקח רק לזמן קצוב. והגמרא בבבא מציעא לומדת זאת מהכתוב בפרשת בהר, בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו, והארץ לא תימכר לצמיתות, שרק שדה של לולי היובל הייתה נשארת לצמיתות של הלוקח, שזוהי שדה שנמכרה סתם או שנמכרה בפירוש לצמיתות, היא שיוצאת ביובל. אך שדה שגם לולי היובל לא תהיה לצמיתות של הלוקח, אלא נמכרה לזמן קצוב, אינה יוצאת ביובל. הלכה ג' לא ימכור אדם את ביתו שבארץ ישראל, או את שדה אחוזתו שבארץ ישראל, אף על פי שאין חוזרין אליו לאחר זמן, שהשדה חוזרת ביובל, וכך גם בית שאינו בעיר המוקפת חומה, ואף בית בעיר המוקפת חומה ניתן לגואלו בשנה הראשונה למחירתו. הרי אף שהבית או השדה אמורים לחזור אליו, אסור לו למכור אותם אלא אם כן נהני והוא זקוק לדמים שיקבל תמורתם לצורך מזונותיו, שנאמר בפרשת בהר, וכי ימוך אחיך כאשר אחיך יעשה אני ומחר מאחוזתו. משמע שרק כאשר הוא נעשה אני מותר לו למכור בית או שדה בארץ ישראל. אבל למכור ולהניח את הדמים שקיבל תמורתם בכיסו, או לעשות בהן סחורה, מסחר, או לקח, דיינו לקנות בהן כלים ועבדים ובהמה, אינו רשאי, אלא מותר לו למכור לצורך מזונות בלבד. ואם עבר ומחר את הבית או השדה בארץ ישראל מכל מקום, דיינו בכל אופן של מחירה גם לא לצורך מזונותיו, הרי אילו מחורין, ואין אומרים שלא אילו מעשיו, כפי שהדין הוא במוכר שדה או בית לצמיתות, משום שכאמור שם הדבר נלמד ממה שנאמר והארץ לא תימכר לצמיתות כי לי הארץ, ואין לאדם כוח למוכרה לצמיתות. אך האיסור למכור שלא לצורך מזונות, הנלמד מפסוק אחר של וכי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו, אינו בכלל לימוד זה, ולפיכך בדיעבד אם מחר או אילו מעשיו. הלכה ד' ודנין בבית דין בתי הרי חומה, וכפי שהתבארו פרטי הדינים בזה בפרק הבא, ובשדה דין אחוזה, כפי שהתבאר בהרחבה בפרק זה. ואתה מבאר הרמב״ם את דין שדה אחוזה. דין מוכר שדה אחוזתו, שדה השייכת לו לאחוזת עולם, שקיבל אותה בחלוקת הארץ בימי יהושע, או שירש אותה ממי שקיבל אותה בחלוקת הארץ. הרי זכותו של המוכר לקנות את השדה חזרה, עוד לפני שהגיע היובל, שאז היא חוזרת אליו מאליה ללא דמים, אך עוד קודם לכן יכול המוכר להשיב ללוקח את הדמים שקיבל תמורת השדה לפי השנים הנשארות ליובל, ולא את כל הדמים, ואז הוא מקבל בחזרה את שדהו. ובכל עת שירצה המוכר לפדות את שדהו, מחשב הוא עם הלוקח על השנים שכבר אכל את פירות הקרקע, מהמחירה ועד לישת הפדיון, הוא גורע מדמי המחר כפי השנים שאכל ומחזיר לו את השאר. דיינו שמחלקים את הדמים שקיבל המוכר תמורת הקרקע לפי מספר השנים שנשארו ליובל בשעת מחירת השדה, ומורידים מהסכום את השנים שכבר השתמש בשדה, ואת השאר הוא משיב ללוקח בכל עת שירצה, ואז הוא מקבל את הקרקע חזרה. מבאר הרמב״ם בהלכה ה' כיצד המוכר שדה אחוזתו מחשב עם הלוקח את הדמים וגורע מדמי המחר את השנים שכבר אכל, הרי שבשעת המחירה נשאר עד ליובל 10 שנים, ומחר לו את שדהו ב-100 דינר, שכאשר מחלקים את הדמים שקיבל, הרי הם 10 דינר לכל שנה, והחלה לוקח 3 שנים, ורצה המוכר לגאול את שדהו כאשר נותרו 7 שנים עד היובל, נותן לו 70 דינר ומחזיר לו את שדהו, והוא מנקה לו 30 דינר מהסכום, בגלל 3 השנים שבהם כבר החלה לוקח את פירותיה. וכן אם החלה לוקח 6 שנים ונותרו 4 שנים עד היובל, נותן לו 40 דינר, משום שהוא מנקה מהדמים את 6 השנים שבהם כבר החלה לוקח את פירותיה, ומחזיר לו את שדהו. והדברים מפורשים בתורה בפרשת בער בעניין שדה אחוזה, ואיש כי לא יהיה לו גואל, והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו, וחישב את שני ממכרו, והשיב את העודף לאיש אשר מכר לו ושב לאחוזתו. ממשיך הרמב״ם, ואם לא גאלה כלל אלא הייתה ביד הלוקח עד שנת היובל, תחזור לבעלים, למוכר, בלא דמים, בלי שייתן כלל דמים ללוקח. שנאמר בתורה בפרשת בער, במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך, במספר 2 תבואות תמכור לך, לפי רוב השנים תרבה מקנתו, ולפי מאות השנים תמית מקנתו, ולא תונו איש את עמיתו. דהיינו שכאשר אדם מוכר שדה לחברו, כדי שלא תהיה הונאה בדמי המחירה, צריך לחשב כמה שנים נותרו עד היובל, ולפי ערך זה ימכור לו את השדה, ומכאן שביובל חוזרת הארץ לבעליה ללא דמים. הלכה ו' מחרה לו ועם אלה הפירות, שהוא מכר לו שדה מלא הפירות, ולאחר כמה שנים גאלה, אינו יכול לומר לו המוכר ללוקח, אחזירנה לי מלאה פירות כמו שמכרתי לך, אלא יכול להשיב לו כאשר הוא גואל את השדה בלבד ללא פירות. לפיכך, אם מחרה לו כשהיא מלאה פירות לפני ראש השנה, הוא גאלה לאחר 2 שנים, לפי הכלל שיבואר בהמשך הפרק שניתן לגאול רק כעבור 2 שנים ובהם 2 תבואות, דהיינו 2 יבולים של תבואה, הרי זה אוכל הלוקח 3 תבואות בשני השנים, משום שהוא אוכל את התבואה שהייתה בשדה בשעת המחירה, ומלבד זאת אוכל עוד 2 תבואות שיצמחו בשתי השנים שהשדה ברשותו, ולמרות זאת אינו מחשב עמו כאשר בא לגאול את השדה, אלא לפי 2 שנים בלבד, שבאם המוכר בא לגאול את השדה לאחר 2 שנים, ובאם לגרוע את השנים שבהם הלוקח כבר אכל פירות מערך דמי המחירה, הרי על אף שהלוקח אכל 3 תבואות, שהם בעצם יבול של שדה ל3 שנים, מכל מקום, מכיוון שהשדה הייתה ברשותו למעשה רק 2 שנים, הרי גורים מדמי המחר רק 2 שנים, למרות שאכל 3 תבואות. שנאמר בפרשת בחוקותיי לגבי המקדיש שדה הוא בא לפדותה מן הגזבר, וחישב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרות עד שנת היובל, שמחשבים את דמי פדיון השדה על פי השנים ולא על פי התבואות שאכל. ומזה למדים גם למוכר שדה הוא בא לגואלה, שמחשבים זאת לפי השנים ולא לפי התבואות שאכל. הלכה זין, הקנים והזמורות, שהם ענפים שקוצצים מהאילנות ופירות שקמה, הענפים והקורות של השקמה שהיא תאינה מדברית, שהיו בתוכה בשעה שמחרה ללוקח, הרן שלוקח כישר הפירות שלה שיכול להשתמש בהם ולחלותם, ואינו צריך להחזירם למוכר כשיגל את השדה, שדינם כדין הפירות שנתבאר בהלכה הקודמת, משום ששלושתם עונתיים ויצמחו מחדש כמו הפירות. אבל אילן שנחסך, דיינו שנקצץ, או שיבש ואינו מוציא פירות ורק ראוי להשתמש בעצים ולשורפם, הרי שניהן אסורים בו, שהרי למוכר יש זכות בגוף האילן, שהוא יכול לגאול אותו עם השדה, וביובל הוא אמור לשוב אליו עם השדה. וללוקח יש את הזכות להשתמש באילן עד היובל או עד שיגלנו המוכר. ומכיוון שכאשר האילן נקצץ או יבש, ניתן להשתמש בו רק לעצים, ששימוש זה מחלה את האילן לגמרי, הרי לוקח אינו יכול להשתמש בו לעצים, שבכך הוא מחלה את זכותו של המוכר באילן. והמוכר אינו יכול להשתמש בו לעצים, משום שהוא מחלה את זכותו של הלוקח להשתמש באילן עד היובל. וכיצד יעשה? אם אחר האילן לעצים, וילקח בדמיו קרקע, שבכסף שיתקבל תמורתו יקנו קרקע, והלוקח אוכל את פירותיה עד שתיגאל השדה מידו על ידי המוכר, ואז תיגאל עמה גם קרקע זו ותעבור למוכר השדה. הלכה חטא, הלוקח שדה אחוזה ונטעה, לוקח אילנות והשביחה, הרי כשהיא חוזרת ביובל לבעליה, שמין את שבח האילנות שבתוכה, דהיינו כמה נוסף בשווי השדה על ידי האילנות, ונותן בעל השדה את דמי השבח ללוקח, שנאמר בפרשת בער, ויצא ממכר בית ועיר אחוזתו ביובל, שרק ממכר, הדבר הנמכר עצמו הוא שחוזר לבעלים, ואין השבח חוזר אליו, אלא שייך ללוקח, ולמדים ממכירת בית למכירת שדה. וכתב הרדב"ז שמדברי הרמב״ם שכאשר נטעה אילנות והשביחה נותן את השבח ללוקח, משמע שדווקא כאשר הלוקח נטע את האילנות. אבל אם עלו בשדה אילנות מאליהן והשביחו את הקרקע, אין השבח שייך ללוקח. הוא מבאר הגאון רב חיים מבריסק בטעם הדבר שהשבח הבא מאליו שייך ללוקח משום שהרי הוא כגוף הקרקע. ולפיכך הוא שייך לו כמו הקרקע עצמה רק עד היובל. אך ביובל שהקרקע חוזרת למוכר, אף השבח הבא מאליו חוזר איתה. אך השבח שהשביח הלוקח שייך לו לא מחמת הקרקע, אלא מחמת פעולת ההשבחה שלו. ולפיכך אף כאשר הגיע היובל והקרקע חוזרת למוכר, שבח זה אינו חוזר למוכר. הלכה ת, את המוכר את שדהו, את שדה אחוזתו, בזמן שהיובל נוהג, כמו שביארנו, שנתבאר בפרק הקודם שאין היובל נוהג, אלא בזמן שכל יושביה עליה, אינו מותר לגול אותה לפחות משתי שנים, לפני שעברו שנתיים מיום המחירה, משום שנאמר בפרשת בער, במספר שני תבועות תמכור לך. ודרשו חכמים שחייב למכור שנות תבועה, ומיעוט שברבים שניים. ואפילו רצה הלוקח שהלוקח הסכים שיגע למוכר ממנו את השדה בפחות משנתיים משעת מחירתה, דאף שאינו חייב להשיב לו את השדה בזמן זה, הרי הוא מרצונו מסכים לכך, הרי זה אסור, משום שנאמר במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך, ומשמע שאף הלוקח הצטווה לקנות לפחות לשנתיים, שהרי נאמר במספר שנים ומיעוט שברבים שניים. ומכאן שאין לו לקנות פחות משתי שנים מעת לעת מיום המחירה, דהיינו שאין השנתיים נמנות לפי שנות העולם מראש השנה לראש השנה, אלא על שנתיים מתאריך המחירה. ומכיוון שמפורש בכתוב שזהו לא רק דין על המוכר שבמספר שני תבועות תמכור לך, לפחות לשנתיים, אלא זהו דין אף על הלוקח, שרק במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך, שאף ללוקח יש איסור לאפשר למוכר לגואלה פחות משנתיים משעת המחירה, למרות שהלוקח רוצה בכך, מוכח שאף למוכר נאמר האיסור אף כשהלוקח רוצה בכך. הלכה י' וצריך שיוכל הלוקח בשדה שתי תבועות, דיינו שני יבולים של תבועה בשתי השנים, ורק אחר כך יגע למוכר, שנאמר במספר שני תבועות תמכור לך. שנים של תבועה, לפיכך אם הייתה אחת משתי השנים שנת שביעית, שאינה ראויה לאכילת תבועה, וביירו רשי ותוספות שזהו משום שאסור לו לזרוע בה. והריאז כתב שאף אם תצמח תבועה מאליה, מכיוון שאינה שייכת ללוקח אלא הרי יפקר, אין זה בכלל שני תבועות תמכור לך. או שהייתה אחת השנים שנת שידפון, שרוח מזרחית הקטה את התבועה ויבשה אותה, או ירקון, שהשיבולים התייבשו וקיבלו מראה ירוק הנוטה לצהוב, ואין התבועה ראויה לאכילה. הרי שנה זו אינה עולה מן המניין, ואוכל הלוקח מתבועת השדה שנה נוספת, ורק לאחר מכן ניתן לגואלה ממנו. הלכה יהודה לפיניחה לוקח בורה, שלא חרשה ולא זרה אותה שנה אחת, ואכלה רק שנה אחת, או היא מחלה שנה אחת, ונרה שחרש את השדה שנה לצורך זריעה ולמעשה לא זרעה, הנה בשני המקרים הרי אילו עולין למניין. מבאר רש"י שזהו מפני שהשנה הייתה שנת תבועה, שראוי שיצמח בתבועה, והוא הפסיד לעצמו במה שלא זרע את השדה. ולפי זה כך הוא גם הדין באם בכל השנתיים הוא לא זרע את השדה. ומה שכתב הרמב״ם, שהניחה ללא זריעה רק שנה אחת, מבאר המערי קורקוס, שזהו מפני שכך דרך בעלי שדות, לאווירם שנה ולזורם שנה, שבכך הם משביחים את תנובת השדה בשנה הבאה. אחר הרדב"ז כתב שהרמב״ם כתב בדווקא שלא זרע את השדה רק שנה אחת, זה מכיוון שכך דרך בעלי השדות להוביר שנה נחשב הדבר שהוא אכלה שתי תבועות. אך באם לא אכל בפירות במשך כל השנתיים, אין זה נחשב שאכלה שתי תבועות. ובאם מחרה בשנת היובל עצמה אינה נמכרת כלל והדמים חוזרים לבעלים. והגמרה בערכין לומדת זאת מקל וחומר, אם שדה שנמכרה קודם היובל חוזרת ביובל, ודאי ששדה שמוכרים אותה ביובל לא תחול המחירה כלל. ומכיוון שלא חלה המחירה כלל, הרי זה מקח טעות ולפיכך הדמים חוזרים לבעלים. ומסתימה דברי הרמב"ם משמע שדין זה מדבר על כל שנת היובל, משום שכל שנת היובל מוציאה את השדה מהלוקח, שרי נאמר יובל היא ושבתי מי של אחוזתו. הלכה י' ב', ואם מחרה שנה אחת לפני היובל, הרי הלוקח אוכל אותה שנה שנייה לאחר היובל ורק אחר כך חוזרת לבעליה, שרי נאמר שני תבועות שצריך שיוכל הלוקח שתי שנות תבועה ורק לאחר מכן היא חוזרת לבעליה. דאף שעד עתה נתבהר דין זה רק בנוגע לגאולת המוכר, שיכול לגאולה רק לאחר שנתיים, הרי מכיוון שנאמר במספר שני תבועות תמכור לך, הרי דין שתי התבועות נאמר בכל מקרה אף ביחס לחזרת השדה ביובל לבעליה. ואף שלאחר שמסיים לאכול את השנה השנייה כבר חלף היובל, מבאר המנחת חינוך שבעצם היובל כבר מוציאה מיד הלוקח, אלא שהלוקח צריך להשלים את השנתיים שמגיעות לו. הלכה י"ג, מחר נקעים מלאים מים, דהיינו גומות, אזורים נמוכים בקרקע מלאים במים, או סלעים שאינם ראויים לזריעה, הרי זה פודה בפחות משתי שנים, שהמוכר יכול לגאול את הקרקע גם כאשר לא עברו שנתיים מהמחירה, משום שנאמר במספר שני תבועות תמכור לך, שפסוק זה הוא מקור הדין שלא ניתן לגאול את השדה לפני שעברו שנתיים, ומכיוון שנאמר בפסוק שני תבועות, הרי רק שדה הראויה לתבועה הוא שאינה ניגלת אלא אחר שתי שנים, אך שדה שאינה ראויה לגידול תבועה לא שייך בשני תבועות, ולפיכך היא ניגלת מיד. ממשיך הרמב״ם, ואם לא גאלה, אף על פי שאינה ראויה לזריעה, חוזרת לבעלים ביובל, שרק לגבי הדין שצריך שיכול הלוקח שתי תבועות, נאמר שהשדה צריכה להיות ראויה לזריעה, אך חזרת השדה ביובל לבעלים היא אף באינה ראויה לזריעה, והגמרה לומדת זאת מהפסוק ויצא ביובל ושב לאחוזתו, שגם שדה של נקעים וסלעים היא אחוזתו. הלכה י' ד', מחר אילנות העושים פרי ללא הקרקע, אין האילנות ניגלין לפחות משתי שנים. דהיינו קודם שעברו שנתיים מהמחירה, שערי האילנות ראויים לתבועות בפירות הצומחים עליהם, והפירות הם בכלל תבועה, ולפיכך הם בכלל הדין של במספר שני תבועות תמכור לך. אך באם לא גאלה, ננן חוזרים לבעלים ביובל, משום שבנוגע לדין היובל נאמר ויצא ביובל ושב לאחוזתו, והאחוזה היינו שדה או בית, שרק אליהם הוא שב ביובל ולא לאילנות שלו. והיינו שהדין שניתן לגאול את השדה רק לאחר שנתיים והדין שהיא חוזרת ביובל הם שני דינים שונים הנלמדים מפסוקים שונים ולפיכך הם אינם תלויים זה בזה שכאשר מחר נקעים או סלעים שאינם ראויים לזריעה הרי לא נאמר בהם הדין של במספר שני תבועות אך לאידך מכיוון שהם קרקע הרי הם בכלל ויצא ביובל ושב לאחוזתו ואילו כאשר הוא מחר אילנות ללא קרקע הרי הם בכלל במספר שני תבועות, אכן הם בכלל ויצא ביובל ושב לאחוזתו. הלכת את וב, מחר שדה הוא לראשון ומחר הראשון לשני ושני לשלישי, אפילו מאה שמחרו את השדה זה לזה, הרי בשנת היובל תחזור השדה לאדון הראשון, לבעל הקרקע הראשון שיסדה אחוזתו, שנאמר בפרשת בחוקותיי לגבי מי שקנה שדה והקדיש אותה, בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנה ומאיתו לאשר לא אחוזת הארץ, שבשנת היובל אין השדה חוזרת מההקדש לקונה שהיא הקדישה, אלא לבעליה הראשון. ומזה למדים בנוגע לכל קונה שמחר את השדה לאחר, שהיא חוזרת ביובל לבעליה הראשון. הלכת את זין, ואם מחרה הבעלים ללוקח הראשון במאה דינר, ומחרה הלוקח הראשון ללוקח השני ב-200, ורצה האדון הבעלים הראשון לגאול את השדה מיד הלוקח השני, ולשלם לו כפי חשבון שווי השנים שנותרו עד היובל, הרי אינו מחשב אלא עם הראשון, שהחשבון שעושה הבעלים עם הלוקח השני, אינו על פי מה ששילם הלוקח השני ללוקח הראשון, שהוא מחיר יקר יותר, אלא לפי מה ששילם הלוקח הראשון לבעלים, שהוא המחיר הזול יותר. שבאם הוא מכר את השדה 10 שנים לפני היובל, הרי הבעלים משיב ללוקח השני רק 10 דינר לכל שנה שנותרה עד היובל, שזהו לפי השווי ששילם לו הלוקח הראשון, ולא 20 דינר לכל שנה, שזה לפי מה ששילם הלוקח השני לראשון. שנאמר בפרשת בער, וחישב את שני ממכרו, והשיב את העודף לאיש אשר מכר לו, שהחישוב של המוכר את הדמים הוא עם האיש שמכר לו את השדה. דאף כאשר הוא גואל אותה מיד הלוקח השני ולא הוא משיב את הדמים, הרי החישוב הוא לפי הדמים שקיבל מהלוקח הראשון. ונחלקו הראשונים האם הלוקח השני מפסיד את היתרה, או שהוא גובה אותה מהלוקח הראשון. ואם מחרה הבעלים את השדה ללוקח הראשון ב-200, ומחרה הראשון לשני ב-100, ובא הבעלים לגואלה מהלוקח השני, הרי זה מחשב עם האחרון, שבאם מחר את השדה 10 שנים לפני היובל, אין הוא צריך להשיב ללוקח השני 20 דינרים לכל שנה שנותרה עד היובל, לפי הדמים שהוא קיבל מהלוקח הראשון, אלא הוא משיב לו רק 10 דינרים לכל שנה, לפי הדמים ששילם הלוקח השני ללוקח הראשון. משום שנאמר, לאיש אשר מחר לו, ולאיש הוא מיותר, שהיה יכול להיות כתוב לאשר מחר לו. ודרשו מכך חכמים שלפעמים הוא מחשב, אם האיש דיינו האדון שכעת השדה שלו, אך מצד שני ממה שנאמר לאיש אשר מחר לו, אנו למדים שלפעמים הוא מחשב עם הקונה שקנה ממנו, דיינו הקונה הראשון. והכלל בזה הוא שתמיד הולכים לטובת המוכר, והדבר נלמד במסכת ערכין מהכתובים. וכן היא מחרה במאה, והשביחה שנעשתה השדה משובחת יותר כשהיא ביד הלוקח, והרי ראויה להימחר אתה ב-200. דהיינו שלפי איכותה הנוכחית, באם הייתה נמכרת באותו זמן שנמכרה, לאותו מספר שנים עד היובל היא הייתה נמכרת ב-200, הרי הוא מחשב עם הקונה לפי מה שמחר, שהוא הערך הזול יותר, שבאם מחרה 10 שנים לפני היובל, הרי הוא נותן לו רק 10 דינרים לכל שנה שנותרה עד היובל, למרות שלפי איכותה עכשיו, היא שווה 20 דינרים לכל שנה. והיא מחרה ב-200 והחשיפה, שהיא נעשתה גרועה יותר ופחת ערכה, והרי ראויה להימחר ב-100, שלפי איכותה עתה, באם היא הייתה נמכרת באותו מספר שנים לפני היובל שבו היא נמכרה, היא לא הייתה נמכרת ב-200 אלא רק ב-100, הרי הוא מחשב ללוקח לפי מה שהיא שווה, אתה, שזהו המחיר הזול יותר. משום שנאמר, וחישב את שני ממכרו והשיב את העודף לאיש אשר מכר לו. והעודף יכול להתפרש בשני אופנים. עודף המאות שקיבל המוכר לאחר שינקה מהם כנגד השנים שאכל הלוקח, ועודף המאות ששווה הקרקע כעת לאחר שמנקה את השנים שאכל הלוקח. וכיוון ששני הפירושים שקולים הרי שניהם אמת ודרשו חכמים מהכתובים שהכלל בזה הוא שהולכים תמיד לטובת המוכר. מסכם הרמב״ם הוא לעולם מייפין את כוח המוכר שדה אחוזה ומראין את כוח הלוקח שאין לעניין שינוי ערך הקרקע כאשר הלוקח מחרה ללוקח שני. ואין לעניין שינוי של הקרקע עצמה שהשביחה או החשיפה תמיד מקלים על המוכר שיגל אותה לפי המחיר הנמוך יותר. וכאמור שהדבר נלמד מהמקראות, והרמב״ם בפירוש המשניות מבאר זאת, שזהו מפני שהמוכר את שדה אחוזתו הוא עני, שרי אסור לו לאדם למכור את שדהו אלא אם כן העני. הלכה י' זין, המוכר שדה אחוזה, והיו לו שדות אחרות בשעה שמחר אותה, הוא מחר מאותן השדות כדי לגול בדמים שקיבל תמורתן שדה זו שמחר תחילה, כגון שהשדות ההם רעות או רחוקות מהעיר ורוצה למוכרם כדי לגול שדה זו שעדיפה לו, כי היא טובה וקרובה לעיר, הרי אין שומין לו שאינו יכול לגול בהם בעל כוחו של הלוקח, שנאמר בתורה לגבי גאולת שדה אחוזה והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו, אינו יכול לגול עד שימצא דבר שאינו מצוי לו בשעה שמחר את השדה, ובו הוא יגל את השדה. וכתב השפת אמת שכך גם אם היו לו מאות בשעה שמחר אינו יכול לגול בהן את השדה, מאותו הטעם שצריך שימצא דבר שאינו מצוי לו בשעה שמחר את השדה. אלא שאסור לו כלל למכור את השדה אם יש לו מאות, ולפיכך כתב הרמב״ם את הדין במקרה שיש לו שדות אחרות בעת המחירה. אך באם ירה שדה לאחר שמחר את שדהו, או שקיבלה במתנה, או שקיבל מאות במתנה, יכולו לגול בהם את שדהו, שהרי לא היו מצויים אצלו בשעת המחירה. ממשיך הרמב״ם, וכן אם לבא ממון כדי לגול בו את השדה, אין שומעין לו, שנאמר והשיגה ידו, שיהיה לו די ממון משלו כדי לגול את השדה, ולא שילווה ממון מאחרים כדי לגול את השדה. הלכה י"ח, ואם מצא מעט מאות שאינם מספיקים לגול את כל השדה, ורצה לגול בהם חצי מהשדה שמחר, אין שומין לו, שאינו יכול לגול חצי מהשדה בעל כוחו של הלוקח, משום שנאמר הוא מצא כדי גאולתו. משמע שצריך למצוא די ממון כדי לגול את כל השדה, ורק אז הוא יכול לגול אותה. ומכאן שאינו יכול לגול חלק מהשדה בעל כוחו של הלוקח, אלא או גואל את כולה, את כל השדה, או שאינו גואל כלל. ואם רצו קרוביו של המוכר לגול את השדה, שהמוכר עצמו לא גאלה, וקרוביו הראויים ליורשו, דיינו בנו, ואם אין לו בן אביו, ואם לא אז דודו וכך הלאה, הרי הם גואלים אותה בעל כוחו של הלוקח, שנאמר כי המוך אחיך הוא מחר מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. וישנה מחלוקת בדבר בגמרא שרב לזר סובר שהקרוב חייב לגול, ורבי יהושע סובר שהדבר תלוי ברצונו, והרמב״ם פסק כרבי יהושע שרק אם רצו קרוביו של המוכר לגול את השדה גואלים אותה. וכתב רשי שכאשר הקרוב גאל את השדה הרי נשארת בידו עד היובל ואז היא חוזרת לבעלים. אך לדעת ראשונים אחרים הקרוב גואל את השדה עבור הבעלים והיא עוברת מיד לבעלים. הלכה יוטט, הנותן שדהו במתנה, הרי זו חוזרת לו ביובל, שלא רק המוכר את שדהו חוזרת אליו השדה ביובל, אלא אף הנותן את שדה אחוזתו במתנה לאחר, הרי השדה חוזרת אליו ביובל. שנאמר, תשובו איש של אחוזתו, שכתוב זה הוא מיותר, משום שכבר נאמר בפסוק קודם, ושבתם איש של אחוזתו, וכפלה זאת התורה שוב לרבות את המתנה, ומבואר בתורת כהנים שכך גם נותן המתנה וקרוביו רשאים לגול את השדה בעל כורחו של הלוקח לאחר שעברו שנתיים מעת נתינת המתנה, וכתב האור שמח שהם חשבין את המאות לפי המחיר ששווה השדה בשוק בשעת המתנה. הלכה חף, האחין שחלקו ביניהם את ירושת אביהם כלקוחות הן, שהם נחשבים כלקוחות זה מזה, שהרי לכל האחים היה חלק בכל הירושה, וכשחילקו את הירושה ביניהם, הרי כל אחד מהם קנה מאחרים את החלק שקיבל בירושתו. ולפיכך הם מחזירים זה לזה את חלקו ביובל, דקשם שכל לוקח חייב להחזיר את השדה ביובל המוכר. כך חלוקת הירושה ביניהם, שנחשב הדבר שכל אחד מהם קנה את חלקו משאר האחים, מתבטלת ביובל וחוזרת לכמו שהייתה לפני שנטל כל אחד את חלקו. וזאת משום שהכלל הוא שבדאורייתא אין ברירה, שאין אומרים שהחלוקה מבררת מלמפרע שזהו החלק שירש מאביו, ולפיכך הרי הם נחשבים כלקוחות. ומכל מקום לא תיבטל חלוקתן מכמות שהייתה, שאין חולקים את השדה מחדש לחלקים אחרים מהחלוקה הראשונה, אלא רק מחליפים מחדש את החלקים ביניהם. דהיינו שלפני חלוקת הירושה בין האחים, קודם כל מחלקים אותה לחלקים שווים, ולאחר מכן כל אחד מהאחים נוטל את אחד החלקים. ומה שמתבטל ביובל, זוהי החלוקה בין האחים. דהיינו מה שכל אחד מהם נטל חלק מסוים, שלגבי זה הם נחשבים כלקוחות. אך עצם החלוקה של הנכסים לחלקים, אין שום סיבה שתתבטל ביובל, ולפיכך היא נשארת, והם רק מסדרים מחדש ביניהם, איזה חלק יקבל כל אחד מהאחים. וכן הבחור שנוטל פי שניים בירושה, ומייבם את אשת אחיו המת, ומת האב עוד קודם שמת האח, שהיבם נוטל את חלק אחיו המת בירושת האב, הרי הוא מחזיר ביובל גם את החלק הנוסף שנטל, אין הבחור את מה שנטל חלק נוסף בבחורתו, ואין היבם את מה שנטל בחלק אחיו המת, ונוטל את החלק שכנגדו, מפני שגם על חלק זה הוא כלוקח. והחידוש הוא שאפילו אם הם היו רק שני אחים, שאז בוודאי מגיע לו לפחות אחד משני החלקים שלקח, מכל מקום על כל אחד מהחלקים יש להסתפק שמה הוא החלק של אחיו, ולפיכך הוא צריך להחזיר לאחיו את שני החלקים כדי לקיים בכך מצוות החזרת שדות ביובל, ולאחר היובל ייטול שני חלקים מתוך השלוש. הלכה חפה להפבה ליורש את אשתו, אף על פי שירושת הבעל את אשתו היא מדבריהם, מתקנת חכמים, והיה מקום לומר שצריך להחזיר ביובל את הנכסים לקרובי אשתו, שהרי מהתורה הם היורשים אותה והיו הנכסים שייכים להם, והרי זה כאילו הוא קיבל אותה מהם במתנה וצריך להחזירם ביובל. מכל מקום עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה, שהם קבעו שלירושת הבעל את אשתו יהיה דין של ירושה מהתורה, ולפיכך אינו מחזיר ביובל, משום שאין הדבר נחשב שהוא קיבל את הנכסים מקרובי האישה, אלא שהוא ירש אותם ישירות מהאישה, ומכיוון שהוא היורש הבלעדי, הרי אין סיבה שיחזיר אותה ביובל. שמה שנתבהר בהלכה הקודמת, שהיורשים מחזירים זה לזה חלקו ביובל, הרי זהו מכיוון שהם כמה יורשים, וקבלת כל אחד את חלקו בירושה, היא כקונה שדה מאחר. אך כאשר ישנו רק יורש אחד, הרי עצם הירושה שלו את הנכסים ממורישו, אינה נחשבת כקניית נכסים ואין היא חוזרת ביובל. ואם ירש ממנה, שהבעל ירש מאשתו בית הקברות, שהוא בית קברות המיוחד למשפחה זו לבדה, כפי שהיה נהוג בימים הקדמונים, ובית קברות זה היה שייך לאשתו והוא ירש אותו ממנה, הרי יחזיר אותו לבני המשפחה שלה משום פגם משפחה, מפני שגנאי הוא למשפחתה שיקברו זרים בבית הקברות שלהם, והם יקברו יחד עם אחרים, ולפיכך תקנו חכמים שיוכלו בני משפחתה לגול ממנו את השדה, ויתנו לו את דמיה של בית הקברות, שהרי בית הקברות שייך לו משום שהוא ירש אותו. הוא מנקין לו מהדמים את דמי קבר אשתו, שאותו אינם צריכים לבדות ממנו עם שער בית הקברות, שהרי הבעל חייב בקבורתה, שהרי הוא צריך לקנות לה חלקת קבר ולקוברה שם. ולפיכך לא הצריכו אותם חכמים לפדות גם קבר זה עם שער בית הקברות, ויכולים לפדות את שער בית הקברות בלי לפדות את קברה וישאר של בעלה. וכאן מסתיים הפרק ה-11.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.